אנחנו בעצם בשיעור שלנו הדרך חיים של משמעות, שאנחנו בעצם מנסים לעקוב אחרי פרקי ספר התניא, ברוב הפעמים, ואנחנו נעים סביב הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. כלומר, יש כאן איזה תזה, נקרא לזה ככה, הנחת עבודה, שעבודת השם היא דבר קל, היא דבר זמין, היא דבר קרוב. קרוב אליך הדבר מאוד. כל מי שטיפה התנסה יודע שלא רק שזה לא קל, אלא זה אפילו קשה, נכון? זה מורכב להיות כל הזמן בתשומת לב ולשים לב כל דבר מה אתה עושה. ולא לטעות, ולא לכעוס, ולא לשגות, ולא... זה אומר להיות בגדול, השאיפה היא שאדם יהיה 100% 100% מהזמן שלו, ב-100% תשומת לב. אז על מה בדיוק מדבר הפסוק שכל הספר הזה מתייסד עליו? אז הוא ניסה להציע לנו כל מיני הצעות, אדמור הזקן. ההצעה הראשונה שהייתה זה שבאמת הפסוק לא מדבר על כוונת הלב, אלא הוא מדבר על הפרקטיקה. זה נכון שבכוונת הלב ובמשיכה זה קשה מאוד להתגבר על הנטיות הנמוכות והשפלות של האדם. בוא נגיד ככה, ניקח מידה אחת, לעקור את הכעס לגמרי מהלב, לגמרי, שלא יהיה לך בכלל נטייה אל הכעס. היום, סתם, היום חיכיתי לאח שלי שיקח אותי, אז היה שם בצומת, מישהו שנייה התעכב, הוריד ילד, תוך שנייה הצומת נדלק, ובכאלה צפירות שאתה מרגיש, והסתכלתי לתוך הרחבים של הצופרים, והנה אני רואה שזה לא רק צופרים, אלא גם צופרות. כל כך לא מתאים לבת ישראל להתנהג באלימות, ובספירה כזאת, שזה פשוט הכל, זה עניין של חוסר סבלנות, זה הכל. יהודי מוריד את הילד שלו שם, כנראה היה תחנה של הסעה או משהו, אז הוא טיפה הוריד אותו לא במקום. מה זה? אז לעקור את ה... לא רק שלא תצפור, אלא גם שלא תגיד... אלא בנחת. זה ממש עבודה קשה, נכון? אז אומר אדמור הזקן, לא על זה מבקשים מאיתנו. מבקשים מאיתנו שנצליח, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בעולם העשייה, להישמר מנפילות, וזה באמת יחסית אפשרי, גם כי יש לנו הדרכה מדויקת של הלכות, של מצוות, גם כי בסופו של דבר חלק גדול מהדברים הם דברים שהם אפשריים, לא מבקשים איתנו דברים שהם מעבר לשמיים, ואז הדבר הזה הוא מוליד שני דברים. כשאדם מקיים בפועל את מצוות התורה ואת ההלכות, לאט לאט זה גם יכול להיות אצלו שינוי פנימי. יכול להיות אצלו גם שינוי פנימי פעם אחת. ופעם שנייה, בסדר, זה לא רק פרקטיקה, גם אדם לומד, לאט לאט נוצרת הזדהות, זה מין כמו שחופרים מנהרות משני הכיוונים. אמנם אחד יותר מהיר ואחד יותר איטי, אבל בסוף זה ייפגש. אז על זה נאמר, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ולכן התורה היא גם, כחלק מהאפשרות שזה יהיה קל, התורה היא גם מאוד מפורטת. המצוות וההלכות. שלא תצטרך כאילו להמציא את הגלגל. מפורט, אתה רוצה לדעת איך זה נראה בעולם העשייה? הנה, פירטנו לך את זה בפירוט הכי גדול, עכשיו אתה נשאר לך ללמוד ולקיים, שזה לא קל, אבל זה גם לא מאוד מאוד רחוק. בואו נראה, הבאתי כאן שני פרקים, פרק י"ז ופרק כ"ה. צריך לדעת שספר התניא יש לו ציר מרכזי, אבל הרבה פעמים בתוך הציר הזה הוא קצת הולך, מבאר על הדרך כל מיני מושגים שהוא כבר עסוק בהם. אנחנו מנסים פה לאחוז לכל אורך הדרך בציר המרכזי. אז בואו ננסה לראות בדיוק מה שדיברנו כאן, את שני הפרקים, פרק י"ז ופרק כ"ה. אני מזכיר לכם שבפעם הקודמת הוא בדיוק דיבר על הדברים שמאיימים על האפשרות הזאת, וזה העצבות, אתם זוכרים? עצבות במילה דשמיה ועצבות במילה דאלמה, כשאדם שנכנס לעצמו, נכנס לו עצב. למה הוא מדבר על עצבות? כי בעצם הוא אומר לנו, תקשיב, בוא תהיה ריאלי. בוא תהיה ריאלי. צדיק אתה לא. בסדר? אתה בינוני, הלוואי שנהיה בינוני. ואז אדם יכול להיכנס לדאגה בלב, מה, אני לא מספיק, אני לא זה. בוודאי ממילה דאלמה, פרנוסך, בא אני חי עם זונה, אבל גם במילה דשמיה, אני לא מספיק מכוון, אני לא מספיק כזה, למה אני כועס, למה? אז הוא אומר, הוא מזהיר אותנו מהעצבות. הוא אומר, העצבות שמה את האדם במקום כבד, והוא נהיה קל לכישלון כשעצובים. אז זוכרים, נתן כל מיני הצעות איך איך להתמודד עם העצבות, אם זה במילה דעלמה, יגביר ביטחונו בהשם, אם זה במילה דשמיה, יהפוך את העצבות, שהיא אנרגיה שלילית, יהפוך אותה למה? ללב נשבר, שזה אנרגיה חיובית. כלומר, ייקח את העצבות, להגיד, לא בתור זה משהו מדכא ומחליש, אלא בתור מקום של לב נשבר, שאני צריך עזרה מהקדוש ברוך הוא, אני פונה אליו, אני מתפלל אליו, תעזור לי, תסייע לי, אני, הלב שלי יותר פתוח, אני לא שוגה בגבות לבב, שאני איזה מי יודע מה, אני מבין שאני, יש לי עוד הרבה מאוד מה לתקן. זה מעמד נפש חיובי. תארו לעצמכם איזה יופי, אם היה, אם המנהיגים שלנו, היה להם גם לב נשבר. ולא היו אומרים כל כך הרבה את המילה אני. היה עומד מנהיג ואומר, נראה לי שאני צריך לתקן את דרכיי, שאני לא מספיק מתוקן, נראה לי שאני, אולי אני יותר מדי עם גאווה. היה עומד איזה מנהיג ואומר דבר כזה, מה, לא היינו משתגעים אחרי דבר, אוכלים לו כפיים? היום יש כזה ז'אנר. אדם עושה טעות, ואחרי זה עומד ואומר, אני לא אתנצל. זה מין, כאילו, אני לא מוכן להתנצל. רואים בחוש, עשית טעות, זה בולט. תגיד, טעיתי, מבקש מחילה. לא, יש איזה מין, כמו שאדם הראשון אומר, המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא שאל את האדם הראשון, המין העץ אשר אמרתי לך לאכול, אה? כן. כן, זה אפשרות אחת, אבל המדרש אומר, האישה אשר נתתם, היא נתנה לי מן העץ ואוכל, אומר המדרש, אכלתי ואוכל. מה זה ואוכל? אוכלתי לשם עתיד. הוא אומר, אני אכלתי ואני אמשיך לאכול. לא מתנצל. איזה מין דבר. בסדר? אז הכל סובב סביב הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד. בוא נראה מה הוא אומר. ובזה יובן מה שכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, דלכורה או בלבבך נגד החוש שלנו. והתורה היא נצחית שאין קרוב מאוד הדבר, להפך ליבו מתאהבת עולם הזה לאהבת השם באמת. כלומר, שאדם יגידו לו, מה החלום שלך? והוא בברירת המחדל ידבר על דברים של עניינים של השם יתברך. יש את הפרסומות של אריאלה, איך אנשים מתרגשים שמתקשרים והודיעו להם שהם זכו ב-200,000 שקל, 400,000 שקל. זה אומר, זה בסדר גמור, אבל אתה אומר, זה רק כסף. כאילו, ההתרגשות היא, וואי, אני לא יכול, אני יושב, אני לא, אחי, זה כולה כסף, כאילו כסף והכסף הולך. אתה רואה שזה לא משהו שהוא יוצא דופן, שם הדעת מונחת, אז להפך את אהבת הלב, מענייני העולם הזה, לעולם הבא, זה דבר מאוד 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 מורכב, מאוד קשה. דוד המלך אומר, אני, כאילו, התאוות של דוד המלך נמצאים במקום אחר. כן, לעשות רצונך, אולי חפצתי בתורתך בתוך מאי, אבל בשביל להגיע לכותם עוד רגע, זה צריך, זה כמו שישאלו אותך, תגיד, מה החלום שלך? פוס בן אדם ברחוב, מה החלום שלך? מה הוא יענה? אני חושב, רוב האנשים זה יסתכם באיזשהו משהו כלכלי, לא? החלום שלי זה בית פרטי, החלום שלי זה לסדר את הילדים, משהו. אבל דיברו איתך על חלום. משהו שהוא כאן איזה רוחני בצורה כזה או אחרת. אז שאדם החלום שלו יהיה קשור, החלום שלי, כל ישראל על אדמתם, בית המקדש, כהן גדול, ישראל במעמדם, זה החלום שלי. בשביל להגיד דבר כזה בלי להישמע שאתה אף על עצמך ואתה לא זה, זה צריך להיות אדם מאוד מיוחד. זה לא דבר כזה קרוב. אנשים מיוחדים. אז זה לא כזה קרוב. וגם בגמרא אמרו, את יראה מילתא זוטרתאי וכל שכן אהבה. וגם אמרו רזל שצדיקים דווקא ליבם ברשותם. רק הצדיקים שולטים ברצון. אז מה הכוונה? אלא הפסוק, אלא דלעשותו רצה לומר, האהבה המביאה לידי עשיית המצוות בלבד, שיראו את הדליבה שבתעלומות לב, גם כי אינה בהתגלות ליבו כרשפי אש. ודבר זה קרוב מאוד. ונקל לכל אדם אשר יש לו מוח בקודקודו, כי מוחו ברשותו. נכון, אני לא מזדהה עם זה רגשית עדיין לגמרי, אבל אני מבין שזה נכון. אז אני עושה. אני מבין שזה נכון. הייתי רוצה להיות מקום אחר אולי, אבל אני מבין שככה זה נכון לעשות, אז אני הוא דבר על זה בהמשך על סוג של מוח שליט על הלב. כלומר, הדרך לחיים של משמעות עוברת דרך האפשרות שהאדם ילך לפי מה שהוא מבין שזה נכון, גם אם הוא עדיין לא מחובר. כולל בלימוד תורה. הרבה פעמים אנשים מגיעים לכאן גם למכון מאיר, זה ממש הפסקה מפורשת בעין היה, כי הם מבינים שזה נכון ללמוד תורה. האם הם נהנים? תשובה לא. אפילו אני אגיד אותם, האם הם סובלים? תשובה כן. אני זוכר בתור בחור צעיר בשיעור א', הבנתי שזה נכון ללמוד תורה, הבנתי שזה חשוב, שזה נכון, שזה משמעותי, ידעתי פה. אבל הייתי מסתכל על הכיסא ועל השעון, מתי ייגמר כבר השיעור הזה, הרב הזה מעריך יותר מדי, והסדר פה כזה ארוך, ואתה כולך כול... והייתי מסתכל ממש בקנאה על אנשים שהיו 3 שנים או 4 שנים עליי, ואתה רואה שהם יושבים ולומדים, סדר גמרא, שעתיים, והכל בסדר, ולא בורח להם שום דבר, ולא בוער להם שום דבר. אז החוכמה היא מידת העקשנות של האדם, אומר, זה נכון לעשות את זה, זה אמיתי, ואני טיפה מתעקש. בסוף החיבור וההזדהות לבוא. בסדר? לא רק זה, גם לעלות לארץ ישראל. מי שעולה, הוא אומר לך עליתי, כי זה נכון לעלות. האם מיד הוא מרגיש שאנו נהיה הראשונים, והוא מיד קופץ ומבסוט וכל זה? לא. האם זה קשה? כן. אז כל אדם שיש לו מוח בקודקודו, כי מוחו ברשותו ויכול להתבונן בו בכל אשר יחפוץ, וכשהתבונן בו בגדולת אינסוף ברוך הוא, ממילא יוליד במוחו על כל פנים אהבה להשם לדבקה בו בקיום מצוותיו ותורתו. וזה כל האדם, כי היום לעשותם כתיב, שהיום הוא עולם המעשה דווקא, ולמחר לקבל שכרם. כמו שכתוב במקום אחר. והמוח שליט בטבעו ותולדתו על חלל השמאלי שבלב. החלל השמאלי שבלב זה הרצון, המקום של התאוות הנמוכות. אז אני אתן לכם דוגמה. אדם החליט שהוא רוצה לעשות דיאטה, או לאכול, להתחיל לאכול בריא. אני לא אוהב את המילה דיאטה, כי מילה נראית לי מזויפת. הוא רוצה להתחיל לאכול בריא. פירות, ירקות, כמו שצריך, פחות סוכר, פחות זה. לא. הוא למד, הכיר את התחום, כל הכבוד. אבל אז הוא הולך יום אחד, פה בקירת משה, עובר ליד אנג'ל, מריח ככה, הייתי עכשיו רוצה לרדת על איזה טורט גבינה, ככה, טור דה פרנס, מההתחלה עד הסוף. אז מה הוא רוצה באמת? הוא רוצה לאכול בריא? הוא רוצה להיכנס לאנג'ל ולפרק איזה עוגת גבינה? מה זה? אז מה הוא רוצה באמת? סכיזופרן, מה? אכול בריא. אז מה המשך הסיפור לפי דעתך, דניאל? למרות שהוא יודע, יש סיכוי שהוא ייכנס לאנג'ל, נכון? עכשיו, מה הוא יגיד במדרגות? זה תלוי. אם הוא איש אמת, הוא יגיד, אוקיי, נכשלתי. עכשיו נכשלים. זה אם הוא איש אמת. אם הוא לא איש אמת כמו רובנו, הוא יגיד, פעם אחת זה לא נקרא. פעם אחת זה לא נקרא שאני לא אוכל בריא. ידוע גם שאחת לכמה זמן זה טוב לאכול זה, וגם אף אחד לא רואה, הוא ירמה את עצמו, זה כמו במעשה מעבדת בת מלך, שהוא רואה שזה, הוא רואה משהו שהוא אדום, והוא מריח כמו יין, אבל זה לא מסתדר לו, אז הוא מרמה את עצמו 200 פעם שזה מים כדי לשתות את זה, כי הוא ירמה את עצמו כל הדרך ויגיד וכו' וכו'. זה עדיין לא קל. כלומר, יש לנו רצון עליון ורצון תחתון, או נקרא לזה מוח וחלל שמאלי שבלב, ולהתגבר, תשימו לב, האדם השלם, שעקר את התאוות, לא יודע מה, הוא עובר ליד אנג'ל, הוא מריח את הריח הזה, וזה לא עושה לו כלום. כלום. זה לא בריא, ולכן זה לא טעים לי. ממשיך, עובר הלאה, למיטת הדובדבן, קונה שם פשטנים וזרעונים וכל מיני זה, מבסוט. תכף יתחיל לקרקר. רובנו, זה כאילו הצדיק בעניין הזה, רובנו, אני משך לאנג'ל, אם יהיה מוח שליט על הלב, תגיד, לא, אנחנו משכים. אם יהיה מוח שליט על הלב, אז גם אם האדם הוא ייקשל ברמה מסוימת, אבל לפחות ידע להגיד את זה לעצמו שהוא נכשל. ויכול להיות שגם הבינוני הזה, הנלחם, יהיה רשע לרגע אחד, ייכנס לאנג'ל, יוכל לעלות דבילה, וכשהוא יצא יגיד, טוב, נכשלתי, אבל מכאן אני, מכאן ואילך אני אחזור להיות בינוני, בתקווה שהוא יצליח. מה? אה. כן, זה אפשרי גם, נכון. זה קצת כאילו לתחמן את המערכת, אבל זה בסדר. אז המוח שליט, אז, מה שהוא אומר אבל שזה בטבע שלנו, זה בטבע שהמוח יהיה שליט על הלב, והמוח שליט בטבעו ותולדתו על החלל השמאלי שבלב ועל פיו, ועל כל האיברים שהם כלי המעשה, אם לא מישהו רשע באמת. אנשים שכבר איבדו את זה לגמרי, כמאמר רז"ל, שהרשעים הם ברשות ליבם, ואין ליבם ברשותם, כלל. וזה עונש על גודל ועוצם עוונם. העונש על הרשעים זה שהם כבר איבדו את הבחירה החופשית, והמוח לא מצליח להשתלט על הלב ועל התאוות. שימו לב, רשעים זה לאו דווקא כאלה שעושים עבירות בהקשר הזה. רשעים זה גם כאלה שכבר נגיד נפלו להתמכרויות. אז ההתמכרות היא כל כך חזקה שכבר המוח לבד לא מספיק. הדעת לבד לא מספיקה להם לנהל את ההתמכרות הזאת, ואז הם צריכים כבר אמצעי טיפול יותר אינטנסיביים, וקבוצה, וכל מיני דברים, וכו' וכו', כי לבד הם כבר לא יכולים. ואין ליבם ברשותם כלל, וזה העונש על גודל ועוצם עוונם, ולא דיברה תורה במתים אלו שבחייהם קוראים מתים, כי באמת אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד את השם, מבלי שיעשו תשובה לעבר תחילה, לשבר את הקליפות, שהם מסך מבדיל ומחיצה של ברזל, המפסקת בינם לבין אביהם שבשמיים. איך יעשה את זה הרשע? אל תשבירת ליבו ומיררת נפשו על חטאיו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש על הפסוק, זבחי אלוהים רוח נשברה, שעל ידי לב נשבר נשברת רוח חתומה, וזה תשובת התאה, להעלות היית התאה להקימה מנפילתה שנפלה לחיצונים, שהוא סוד גלות השכינה, כמאמר רז"ל, גלו לאדום שכינה עמהם. ראינו כשאדם עושה מעשה אדום, תאוות של אדום, מוריד וממשיך לשם בחינה וניצוץ אלוהות המחיה את נרן שלו, המלובשים בו בנפש הבהמית מהקליפה שבלבו בחלל השמאלי, המולכת בו בעודו רשע ומושלת בעיר קטנה שלו, ונפש רוח נשמה כבושים בגולה אצלה, וכשנשבר ליבו בקרבו ונשברה רוח אטומה, וסית רחה והתפרדו, היא קמה מנפילתה. אז יש לנו כאן שתי טיפוסים. טיפוס אחד זה טיפוס של הבינוני, שהוא נמשך, יש לנו משיכות לזה, אבל המשימה היא להצליח בעולם העשייה. שמוח ישלוט על הלב. יש טיפוסים כאלה שהם כל כך כבר התרגלו, שהם גם את זה לא מצליחים. התיקון שלהם זה לב נשבר. הרבה פעמים לב נשבר דווקא מגיע בעזרתם של ייסורים. השם ישמור אותנו מזה, אבל הקדוש ברוך הוא רואה שהאדם לבד לא מצליח, אז הוא שולח לו ייסורים, וזה גורם לו, הוא טיפה מאבד את הביטחון העצמי, או את ה... לא, הוא ככה קצת... תארו לעצמכם סיטואציה שאדם שהוא מאוד בטוח בעצמו, מאוד גאה, מאוד זה, הוא פתאום... סתם נכנס לבית חולים אפילו לניתוח פשוט, אבל הוא לא יכול לרדת מהמיטה. לשבוע. תחשבו על העניין של ה... צרכים, שירותים, כאילו באיזה מצב של שפלות זה שם אותו. סיפרה לאשתי איזו חברה שלה שהיא אחות בבית חולים מסוים ובשיקום, והגיעה אליהם לשיקום אחד מראשי הפשע המאורגן באזור המרכז שעבר התנגשות ועפו לו הרגליים. אז זה פשוט היה נורא מפחיד, כאילו הוא הגיע, שמו אותו בחדר נפרד, כל מיני מאבטחים שלו, של הארגון הזה. אף אחד יכול לדבר איתו. לא האחיות, לא הרופאים, כלום. כאילו, הכל דרכם. מה, כן, מה אתה זה? מנסה לשמור על ה... על ה... זה פתאום מצב אחר לגמרי. יפה. וזה שעכשיו כאן פרק כ"ה זה מה שהעיקר. אז כמו שראיתם דילגנו פה כמה פרקים, כי הוא בהמשך הוא טיפה סטה מהנושא כאילו. וזהו שכתוב כי קרוב אליך הדבר מאוד. שבכל עת ובכל שעה בידו של אדם וברשותו הוא להעביר רוח שטות והשכחה מקרבו ולזכור ולעורר אהבתו לאשם אחד המסותרת בוודאי בלבבו בלי שום ספק. אז הנחת העבודה היא שכשאדם חוטא בעולם המעשה זה כי נכנסת בו רוח שטות. רוח שטות הכוונה חוסר תשומת לב. מין כזה... אבל הנחת העבודה השנייה שבכל רגע אדם יכול להחזיר לעצמו את אהבת השם יתברך ולהעביר את רוח השטות והשכחה. וזה שכתוב, ובלבבך ונכלל בה גם דחילו. דהיינו, שלא להיפרד בשום אופן מייחודו באחדותו יתברך, אפילו במסירות נפש ממש, בלי שום טעם ושכל מושג, אלא בטבע אלוהי, וכל שכן בשבירת האבות קלה מייסורי מיטה, שקרוב אליו הדבר יותר לכבוש היצר, אין בבחינת סור מרע אפילו מעבירה קלה, של דברי סופרים, שלא לעבור על רצונו יתברך, מאחר שנפרד בה מייחודו ואחדותו, כמו בעבודה זרה ממש בשעת מעשה. והרי גם בעבודה זרה יכול לעשות תשובה אחר כך. יש מכנה משותף בין אדם שעושה עבירה קלה, אדם שעושה עבירה חמורה. הקל והחמור זה במעשה, בסדר? אבל בריחוק מהשם, איך הוא קורא לזה כאן? בעבירה על רצונו יתברך, זה היינו אח. אתם מבינים מה אני אומר? יש מלך. המלך, החיבור אל המלך זה כשעושים את רצונו. גם אם אני עובר באור אדום של הולכי רגל, עברתי על רצונו. עשיתי מעשה קטן, כאילו האפליקציה של המעבר על הרצון היא קטנה, בניגוד לאדם שגונב או רוצח, לא עליהם. אבל עדיין מבחינת המעבר על הרצון, זה אותו עניין. אז אם אדם, הוא בעצם מציע לנו כאן איזה מין פרקטיקה, איך להתמודד עם הכישלונות הקטנים האלה. כלומר, הנחת העבודה היא שאדם בגדול רוצה. יש בליבנו אהבת השם מסותרת, ואנחנו גם רוצים לעבוד אותו. אלא מה? הרבה מאוד יצרים וכו'. אז איך מתגברים? אז אם האדם אומר לעצמו, תקשיב, המעשה הקטן הזה שאתה בעצם רואה שהוא קטן, הוא לא באמת קטן. הוא גדול. העבירה הקטנה. כי נגיד שכל עבירה, אדם מתרחק מהקדוש ברוך הוא. אם הוא עשה מעשה קטן, אז הוא מתרחק מעט. עשה מעשה חמור, הוא מתרחק הרבה. אבל בשתי המקרים, הריחוק כולל סיבוב הגב. ובזה כל מעשה, בכל מעשה אתה מסובב את הגב שלך אליו. גם אם עשית מעשה קטן. אז היכולת שלנו להגיד, אני עכשיו רוצה לעשות רצון השם יתברך, גם בדבר קטן, אני לא רוצה לעבור על רצונו, כי גם בדבר קטן אני יכול לבטא את העובדה שאני מחובר אליו, נותנת כוח להתמודד עם כל הדברים הקטנים הללו. בסדר? ואף שהאומר יחטא באשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובה, אינו שאין מחזיקים ידו להיות תלושת הכושר לעשות תשובה. אבל אם דחק השער הרבה ועשה תשובה, אין לך דבר שעומד לפני התשובה. אף על פי כן, כל איש ישראל מוכן ומזומן למסור נפשו על קדושת השם, שלא להשתחוות לעבודה זרה אפילו לפי שעה, ולעשות תשובה אחר כך. והיינו מפני אור השם המלובש בנפשם כנזכר לאל, שאינו בבחינת זמן ושעה כלל, אלא למעלה מהזמן ושליט ומושל עליו כנודע. אז זה סור מרע. כלומר, כל אדם מישראל, יש בו איזה יסודות איתנים שאותם לא ניתן למחוק. כן, כשאהוד ברק הלך לחתום על קמפ דיוויד, הוא היה מוכן לוותר כמעט על הכל. אבל כשאמרו לו, תוותר גם על הר הבית, זה הוא לא יכול לעשות. לא יכול. מה אכפת לך, תוותר על הר הבית? מה הוא אומר לך, הר הבית? כאילו, זה תפוח אדמה לוהט. לא, אנחנו לא יכולים לתאר את זה. כי זה לא הוא, זה כל הדורות שקדמו לו. אז זה סור מרע. ואין בבחינת ועשה טוב להתגבר כארי בגבורה ואומץ הלב נגד היצר המכביד את גופו ומפיל עליו עצלה, מבחינת יסוד האפר שבנפש הבהמית מלהטריח גופו בזריזות, בכל מיני תורח ועבודת מסע ועבודת השם שיש בתורח ועמל, כגון לעמול בתורה ביון, בפל או פסיק פול מגירסי, וכמאמר הזל עולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול, וכחמור למסוי, וכן לתפילה בכוונה בכל כוחו ממש, וכן בעבודת השם שהוא בדבר של ממון, כמו עבודת הצדקה. אז יש גם עשה טוב, וקשה לנו להתגבר כארי, כל הלימוד תורה בחשק, או עבודת הצדקה. עבודת הצדקה זה לדעת, לתת לזולת מה שהוא צריך, ולתת לו גם בעין יפה, ובחיוך, ובהארת פנים. האמת שיש אנשים שיש להם כישרון לזה. כל אחד עם הכישרון, יש אנשים שיש להם כישרון לחסד. מכירים את זה? כל מיני אנשים מוכשרים כאלה, מרגילים גמחים כל היום, ומעבירים מפה לשם. אנחנו זכינו שהיה לנו איזה יהודי כזה, ממש מבחינת אליהו הנביא זה היה. כשעברנו דירה לפני, הוא, איכשהו שמענו עליו, הוא, אפילו המילה שיפוצניק קטנה עליו. כי הוא היה שיפוצניק, קולבויניק, הוא כל היום עשה חסדים, בעצם זה מה שהוא עשה. קראו לו משה, לא זוכר את השם משפחה, שתכף אני זוכר בשם משפחה, בעל תשובה. הוא היה, בסיבוב הקודם שלו, הוא היה, היה עושה תאורה. במופעים, 60 אלף שקל להופעה, כאילו ברמה הזאת. הכי גדולים, כאילו כוורת וכאלה, זה היה, הוא היה אומן בזה. הוא היה עובד. לילה, שתי לילות, שלוש לילות, כאילו, חודש וכל השאר. והוא יום אחד חזר בתשובה, יהודי מבוגר. נהיה ברסלב, לקן, פאות, מתוק מדבש. והוא, הוא היה גר ביישוב כלשהו בשומרון, ומישהו שהוא עשה, עבד, אמר לו, תקשיב, חברה שלי עוברת דירה, ומוכנים להיות בעלה או רב קירה. היא רבנית? אני חייב לעזור להם. קיצור, בא לעבוד אצלנו, מה זה לעבוד? לא יודע כמה שילמנו לו. מה הוא לא עשה? תיקן את כל הבית, שיפץ, צבא, איזה... הוא ראה שהמייבש לנו התקלקל, מייבש כביסה, או שלא היה לנו בכלל מייבש. יש לי מייבש, אני אביא לכם. הוא מוצא דברים ברחוב, תיקן, הביא לנו מייבש. עבד שני, כל דבר, פלטה, מיד, הכל היה מתקן. מדהים, פשוט, ולא... והוא כל הזמן ממהר, למה? כי הוא... לא, בשתיים הוא מחזיר את המטפלות של המעון, של היישוב, הוא מסיע אותם לכפר סבא. מה? לא, כאילו מסכנות, הם חכות לאוטובוס, זה, זה, אז אני חוזר, גם ככה אני צריך לחזור, אז אני כבר חוזר, אז אני כבר בא, אז הוא לוקח אותם ומחזיר אותם. ואז חסר במעון משהו, אז הוא ראה, אז הוא שיפר. כל היום, מה שהוא עושה, חסדים. פשוט ככה, זה היה... והיא היום, ערב שבת קודש, הלך מאיפה שהוא גר באיזה חצי קרוון לבית כנסת ונפל ברחוב ונפטר. ככה. נפטר, נפל ברחוב, קיבל דום לב ונפטר. באמצע, ממש, אנחנו, כל פעם שאנחנו מתקרבים, איפה משה, איפה? איי, אז איך הגעתי לדבר הזה? דיברתי על, לא, דיברתי על אנשים שיש להם כישרון לחסד. מה שלא תעשה לו, תגיע, כל היום הגלגלים שלו עובדים, איך הוא יכול לתת למישהו משהו שחסר לו? אז הוא כל הזמן זוכר את זה בראש. הוא חסר לו את זה, ויש להם גם, יש לו ידיים, ויש לו... אז זה נקרא עבודת הצדקה. לעבוד בזה, לתת למישהו משהו שהוא צריך. חיוך, או מתן, או עצה טובה, זה נקרא עבודת הצדקה. אנשים אין להם כוח. נכון? אין לי כוח לתת, להכניס את היד לכיס, תן לי לגייס לך בהוראת קבע, עזוב אותי עכשיו. נכון? זה עוד אחד מהדברים. אני בטוח שכל אחד מהיושבים פה תורם צדקה. גם אני הקטן, משתדל לתרום צדקה. משתדל, בצורה קבועה, לא על בסיס מזדמן. שיהיה כל חודש שירד סכום. אבל הילדים שלי לא רואים את זה. חשוב לחנך, למה הם לא רואים? כי זה הכל יורד בהוראת קבע, מה אני יוציא להם את הדפי חשבון ויראה להם, תראו, יורד. את החוויה שאני זוכר את זה בתור ילד, את אבא שלי, שהולכים עם סטפה, ובית כנסת עצנוי חוכמה, אבל אתה רואה שהוא בא, שם למישהו בכיס, ואתה רואה את השדיד, את השטרות וכל זה, אין את זה. אז צריך גם לייצר, מה? כן, אבל זה פחות נוח, אתה אומר, מקום שאני אחפש, יש לי כבר הוראות קבע לכל זה, ואני, אז לא לוותר, יש לזה גם מעלה, כי גם העניים פחות מתביישים, הוא לא צריך זה, מגיע אליו, אבל צריך להשתדל שתהיה עבודת צדקה. אדם ייתן כסף בממונו, או אפילו הכי טוב בגופו. לעשות חסד בגופו. לעזור למישהו בגופו, להעלות את הקניות, או לא יודע מה. כמו שפעם הסיפורים, להעביר את הסכנת הכביש. אז יש חסד בגופו, טרמפים, לעצור טרמפים למישהו. או מישהו תקוע בצד הדרך, לעצור, לעזור לו. וכמה ראיתי מישהו תקוע בצד הדרך, אז עצרתי. לעזור לו, היה בלילה, שמתי את האפוד וזה. רבי אלברר, ברוך הבא. אמרתי לו, עכשיו אני באתי לעזור לך. לא, איזה שיעורים יפים, מכון מאיר. אז אתה טוב, בוא נתקן את הפנצ'ר, עזוב, יש לך משהו משיעורים. אז בחסד בגופו, אדם צריך להשתדל, ללכלך את הידיים קצת בבוץ, נכון? לא רק בממונו, לא רק על ידי שליחים, לא רק על ידי... בידיים, לקחת ארגזים, לעלות קומות, לשים במשפחות. זה אחרת. אז אנחנו מתעצלים על הדבר הזה. עמל תורה הוא דיבר. מאמר הזה, לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למסוי וכן לתפילה בכוונה בכל כוחו ממש. וכן בעבודת השם שהוא בדבר שבמון, כמו צדקה וכיוצא באלו מלחמות היצר ותחבולותיו, לקרר נפש האדם, שלא להפקיר ממונו ובריאות גופו, שלעמוד נגדו ולכובשו. נראה לי דילג פה איזה שורה, לא? אז, סליחה, שלעמוד נגדו, רק אני רוצה להגיד משהו על המילים האלה, לקרר. יש שיחה של הרבי מלובביץ' שהוא מדבר על מכת צפרדעים. מה המיוחד היה במכת צפרדעים? דם, סליחה, מה היה מיוחד ברצף? דם צפרדע. זה אומר שדם זה חם, חמות, הדם הוא חם. וצפרדע זה בעלי חיים שיש להם דם קר. אז הוא אומר שמשה רבנו דבר ראשון ניקה בחמימות את הקרירות המצרית. יש משהו מאוד מאוד קריר. ועבודת השם היא חלק מהעניין של עבודת השם. התורה נקראת גם אורייתא, גם המאירה, אבל גם רחמנה. ויש עניין של חום. חום זה התלהבות, זה התרגשות, זה התפעלות, זה... שעושים את הדברים וגם ככה קצת מזיעים בהם, ויש איזושהי... כן, הרי... מספרים שפעם היה איזה בעל תוקיע אחד, שלפני התקיעות, עשה כוונה בעל אבנים של הלכה, שהוא אמר לו, תגיד לי, ולפני... מצוות תפילין, אתה גם ככה מתרגש? כאילו, אמר לו, מה אתה מתרגש? זה מצווה, זה מצווה, אין הבדל. אז הוא ככה לחש לבוא, זה לפני תפילין, אתה גם ככה אומר כבונס והתרגשויות? הכניס לו סיכה בתוך הבלון. למה? התורה, התפילה, יש בה... אם אתה מגיע למקומות, כל מיני מקומות שזה... אתה מרגיש שם טמפרטורה מתחת לאפס. הכל כזה קריר, הכל לפי הסדר, לפי הפרוטוקול. הגמרא אומרת, המשנה במסכת אבות, אהבה מקלקלת השורה. כשאוהבים, לא הולכים רק לפי הסדר. יש גם חריגות. אם הכל לפי הסדר, זה ממש שזה כאן מתוכנן מדי. יש לנו בקהילה שעון לא כזה. יש לנו שעון דיגיטלי. אני לא אוהב אותו. מתחילים את התפילה בול בזמן. לא אי אפשר לצאת לאחר. הכל צריך להיות על ה... ככה זה... כשחיים, משפחה, לא יודע, מישהו... אתמול היינו צריכים לצאת, אמרנו, יוצאים בשש. מתי יצאנו? שבע. ככה זה משפחה, בדיוק הילד הזה צריך שירותים, הילד הזה צריך זה, היא פתאום לא מוצאת את הסנדלים, היא לא מוצאת את המצופים. שש, זה אמרנו שש, הכוונה, יש פה חיים. וככה מתעכבים, ובסוף יצאנו בשבע. ככה זה כשחיים, לא? אז אתה רוצה לצאת בשש, תגיד חמש. על כל פנים, קרוב מאוד לכבוש את היצר הזה אל האדם, באיזה אופן, כשישים אל ליבו, שנצח את היצר בכל זה, ויותר מזה, ולעשות הופכו ממש קל מאוד, מייסורי מיטה השם ישמרנו, מייסורי מיטה היה מקבל באהבה וברצון, כדי שלא להיפרד מייחודו ואחדותו יתברך, לפי שעה, להשתחוות לעבודה זרה, חס וחלילה. וכל שכן, שיש לקבל באהבה וברצון כדי לדבקה בו לעולם ועד. עכשיו, הוא כאן רוצה לנפץ לנו איזה מיתוס. לכל אחד מאיתנו יש איזה מיתוס, חלום כזה, שאלוואי שפעם אני אעשה איזה מעשה אחד הירואי, אחד, ואני אזכה לתהילת עולם. שאני אזכה, כמו הפרסומות האלה של הפיס, תמיד חלמת לטפל באוכלוסיית הקופים בגיניה, כן, כל מיני דברים כאלה. אני, יהיה לי 20 מיליון דולר, אני אזכה, ואז אני אתרם מיליון דולר לאיזה מבנה, נכון? משהו הירואי כזה. אז הוא משתמש בזה. רק הוא אומר, תדע לך, הדרך לאותה הירואיות, יש מי שזה באמת קורה לו מעשה חד פעמי, אבל יש הרבה מאיתנו, על ידי המעשים הקטנים, אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, בסוף תגיע לאותו דבר. דיברתי עם איזה יהודי שיש לו מנוי למפעל הפיס. כבר 25 שנה יש לו מנוי. עכשיו, הוא בחיים לא יבטל את זה, כי אתם מבינים למה. מה? הוא עומד, עד עכשיו אני, כאילו, אז עכשיו אני בדיוק יזכה. אמרתי לו, אם היה עכשיו מתקשר אליך מישהו ואומר לך שזכית ב-30 אלף שקל, מה אתה אומר? אומר, זה היה בסדר גמור, הייתי מרוצה. אז אמרתי לו, זה בערך מה שבזבזת עד היום על ההוראת קבע הזאת. משהו כמו 60 שקל בחודש, 50 שקל בחודש, כפול 12 זה... 1,200, נכון? כפול 12 זה 600 שקלים בשנה, כפול 20 שנה, כמה זה? 12,000, כן. 13,000, 14,000, כאילו סתם. כלומר, הסכום הקטן הזה, המצומצם הקטן שכזה, הסכום הזה, בסוף הוא מצטבר. אז ככה גם בעבודת השם. החלום הזה שיהיה לי איזה משהו הירואי, שאני פעם אחת אציל את העולם, הוא קורה אחת לכמה זמן, אבל כנראה לרובנו הוא לא יקרה. אבל היכולת, במעשים קטנים, כן? להבין שכל שכן, כאילו, אני, הרי כל אחד מאיתנו היה מוכן למסור את הנפש. אומרים שבמדינת ישראל כל אחד מאיתנו מוכן למות למען החבר שלו, אבל לא פחות. כאילו, אם אתה להסתער בזה, אני איזה, אבל ותר לך בתואר, בקופת חולים, זה לא. אבל אם אנחנו מבינים שזה אותו, זאת תנועת נפש. וכמו שאני מוכן לתת את כל כולי למענך כדי להציל את חייך, אז אני יכול לתת את כל כולי בדבר יותר קטן אליך. וזה גם משמעותי. זה נותן כוח. וכל שם כשלו לקבל בעבר ורצון כדי לדבקה בו לעולם, דיינו שיעשה רצונו יתברך בעבודה, יתגלה בפנימיות רצון העליון בחינת פנים וגילוי רע ולא בהסתר כלל. וכשאין שום הסתר פנים ברצון העליון, אזי אין דבר נפרד כלל וכלל, להיות יש ודבר בפני עצמו. ולזאת תהיינה נפשו האלוהית והחיונית לבושיהן כולן מיוחדות בתכלית הייחוד וכו'. כן. אני מדרג על הפסקה האחרונה. ובזה יובן למה ציווה משה רבנו עליו השלום במשנה תורה לדור לארץ, לדרי הארץ, לדור הארץ, סליחה, לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום, ולקבל עליו מלכות שמיים במסירות נפש, ולא הבטיח להם שנכנסו פחדם ומורחם, שנכנסו פחדכם ומורחם ייתן השם, אז למה צריך לקרוא קריאת שמע? אלא משום שקיום התורה ומצוותיה תלוי בעניין מסירות נפשו להשם על ייחודו, שיהיה קבוע בליבו תמיד ממש יומם ולילה ולא ימיש מזיכרונו, כי בזה יוכל לעמוד נגד יצרו לנצחו תמיד בכל עת ובכל שעה. אז הוא נותן לנו כאן כלי, כלי, כלי אחרי לקצה, ותגיד מה היית מוכן לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא בקצה. אז קל וחומר את הדבר הקטן. אל תזלזל בדבר קטן. האמת זה אולי הדוגמה הכי טובה זה בזוגיות. הרי אם, לא עלינו, שתמיד נהיה בריאים, אבל אם אחד מה... לא יודע מה, אם אחד מבני הזוג חולה פתאום, וצריך שהשתלת כליה. ומתגלה שהבעל מתאים לתת לאשתו כליה. מה, לא היית נותן לה? ברור. מה, אשתו כגופו, אנחנו אחד. בטח שהייתי נותן לך בשמחה. אז למה אתה לא יכול לתת גם חיוך? למה אתה לא יכול לתת גם, כאילו, למה צריך להגיע, הרי את זה היית מוכן לתת. היית מוכן שיפתחו לך את הגוף, ויקחו לך איבר, נכון? אז קל וחומר שאתה אמור לתת גם דברים יותר קטנים ופעוטים. אז מה חסר? חסר את החיבור הזה. חסר לחשוב על זה. באמת שחושבים ומתעצמים בדבר. האמת שכשחשבתי על זה, זה מגיע גם לאיזה פרדוקס. יש עכשיו את הארגון הזה של תרומת כליה. שמעתם מתנת חיים? אז שאלתי את עצמי, תגידו מה אתם אומרים. למה אם זה היה, עוד פעם חס וחלילה, שתמיד נהיה בריאים, אבל אם זה היה אחד מבני המשפחה, אז ברור שאני אתרום. ברור, נכון? אין ספק. ואם זה מישהו אחר, שאני לא מכיר, אז אני לא תורם. על מה זה יושב? זה ממש לכאורה פגם במידות, נכון? כי אותו אני לא מכיר. אז מה אתה לא מכיר אותו? הוא אח שלך, הוא עם ישראל. אם היינו כולנו מלאי אהבה, אז כל אחד היה תורם גם למישהו לא מכיר, אז התור הזה היה נגמר תוך שנייה קודם כל. אבל זה גם כאילו מחשבה כזאת, לא יודע. אתם מבינים מה אני אומר? כאילו, אני לא יודע, כי אני לא מספיק קרוב אליו, וזה בדיוק הבעיה. למה אתה לא מספיק קרוב אל אח שלך שאתה לא מכיר? הבעל שם טוב אומר שגדר מצווה, הגדר של מצוות ואהבת לרעך כמוך, זה הרבי מלובביץ' לקח את הוורד של הבעל שם טוב, והפך אותו לשיטה שלמה. הוא אמר שהגדר מצוות ואהבת לרעך כמוך, זה לעשות טובה ליהודי שאף פעם לא ראית, והוא נמצא במקום המרוחק ביותר. זה אהבת לרעך כמוך. זה וורד של הבעל שם טוב, רק הרבי לקח והפך את זה לשיטה. לקח שליחים, לך תעשה טובה ליהודי שבחיים לא ראית, ונמצא במקום שבחיים לא היית אמור להגיע אליו גם. הפך את זה לשיטה שלמה. זה אהבת, אם אנחנו רק אוהבים את בני ביתנו, אז אנחנו עדיין מצומצמים באהבה. והעובדה שיש היום יותר מ-300 השתלות כאלה, של אנשים אחד לשני, זה אומר שהם מתחילים לתקן את זה. מה? אז זה מה שהתניה אומר. הוא אומר, אז תתעצם בעניין הזה ותחשוב, למה אני, כאילו, עד איפה אני מוכן להגיע? אז אומרים לך, תקשיב, אתה יודע מה? אז עכשיו עשינו לך הנחה. איך זה? תקבל הנחה, אתה לא צריך להגיע עד לשם, בוא תעשה משהו קטן. בסדר, אני בסדר גמור, אני רק שואל, למה חדל לא המדרגה הזאת, זה כאילו... אבל כאן כאילו אומרים, נותנים לך הנחה, בסדר? כמו אומרים לבן אדם, תקשיב, כדי לקבל משהו צריך לרוץ 10 קילומטר, טוב, אז הוא מתכונן, הוא עושה, מתאמן, בסוף אומרים לו, תקשיב, זה לא 10, זה היה קילומטר אחד, קילומטר אחד, תוך שנייה אני עושה. או כמו במסעות, שאתה הולך עם התיק, זה, מסע או אלונקה, פתאום, טוב, אפשר להוריד את התיק, להוריד את האלונקה, אני רץ, נכון? אז אומרים לך, תקשיב, אתה היית מוכן להגיע עד לשם, עד לקדוש ברוך הוא היית מוכן למסור את הנפש, אם היו אומרים לך לעבוד עבודה זרה, או היית מלחמה למען כבוד השם, היית לובש מדים והולך וכל זה. אז עכשיו אומרים לך, בסדר, אז לא עד לשם, פה משהו קטן תעשה. בטח, עד רבה, אני כאילו טורף את זה, אוכל את זה. זה בעצם הפשר של קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשות את זה. זה קרוב לעשות את זה בפרקטיקה, ולא ב, לא רק כאילו לתקן את הכוונה, וזה קרוב אם משחזרים בנפש, זה ממש כלי נפשי, את מעמד הזה שאני מוכן למסירות נפש, אז קדימה בוא תעשה משהו שהוא קטן ולא דורש לך מסירות נפש, אבל אתה יכול להשיג את אותה תוצאה על ידי המעשה הזה בעצמו. חזק וברוך, אחי ורעי, שנזכה לחיים של משמעות. אמן ואמן.